בתחילת החלום, החלום של דניאל, הוא חולם שם על ארבע חיות. אני רוצה להספיק לתרגם שתי דקות קצרות. נקודה אחת זה באמת ההשוואה הגדולה שחוזרת על עצמה בין מה שחולם דניאל ורואה ארבע חיות, לבין מה שחולם ארבע מלכויות, לבין מה שחולם נבוכדנצר, ודניאל מתרגם את זה כארבע מלכויות. ובעצם, השאלה בולטת ישר, זה מה היחס ביניהם? אז בואו נראה, במחלום שאנחנו עוסקים בו עכשיו, נמצא בפרק ז', משנה התחלה לבססה המלך בבל, דניאל חלם כזה, חז ורשע משכבה, רואה חלום, חלום ורואה על משהו בשעת שנתו, במשכבו, מעדן חלמה כתב רשמי, מיד הוא, תוך כדי שהוא מתעורר ישר הוא כותב, ושלא יש ככה, נזה אלה ואמר, חזה אבד בחז ומלאלה ואהו ארבע רוחי שמיים מגיחן ים הרבה, ארבע רוחות גדולות באות לים הגדול, וארבע חייבן רברבן סלקה מן ימה שניין דה מן דה. ארבע חיות גדולות עולות מהים שונות זו מזו. קדמה איתה הראשונה כאריה, וגפין דין שער לה, זה הראשונה זה נראית כמו אריה, ויש לה גפיים של נשר, יש לי יכולת של מלך ויכולת תעופה של נשר. אחד הבל עד ימירית הוא גפה, הוא נטיל את מנערה ועל רגלה כנשע כמעט, הוא לא בעלה שהיב לה. ראיתי שנמרתו גפיה, נטלה מן הארץ ועומדת על רגליים כבן אנוש. זה החלום שהוא רואה. וזה דיברנו בר, זה מחלות בבל, כמו שמתבייר במשך הפרק, זה שאנחנו מסביר. ואז החיה השנייה, באו חיבה אחרת, עניין עדיין על ידוב, השנייה אדומה לדוב, ולסתר אחד הכמעט, עומדת בצד אחד, צריך להסביר בצד אחד הזה, ותלת אילאין בפומה, ויש לה שלושה אלים בפה, בין שיניה, וכן אמרים לה, קומי אכלי בשר השגי. תאכלי הרבה בשר. יוצא קול, כאן יש משהו חיצוני, יש את החיה, ויש קול שאומר לה, קומי תאכלי בשר. אחר כך מגיעה החיה השלישית, בתר דנה חזית אבי עליה הוא אחרי כנמר, חזית של נמר, ולה גפין ארבעה, יש לה ארבע גפיים, דיאוף על גבה, וארבעה ראשים לחיבתה, ושילטן יהיב לה. יש לה ארבע גפיים של ארבע גפיים, ויש לה כמו אוף תעופה, ויש לה ארבעה ראשים נותנים את השלטון. אחרי הרביעית חייב לפני עצמה עשו בהרחבה. מה ההבדל, מה היחס, בעצם השאלה שמאוד בוערת פה, בין החלום כמו שהוא ניכר פה, שבעצם רואה את דניאל ארבע מלכויות, לבין מה שהוא עושה בפרק ב'. דניאל פרק ב', נבוכדנצר חולם. ושם גם כן מופיע, בעצם, הרי שם מופיע החלום הזה שהוא דרש מהאנשים שלו לדעת מה הוא חלם, ובקטו, זה רק וורטים של נבוכדנצר, שהוא לדרוש מהם להגיד גם מה הוא חלם. ושם מספר לו דניאל מה הוא חלם, זה נמצא בפסוק למד א', אנט מלכה חזה הוותה, ואילו אצלם חד סגי, ראית צלם אחד גדול, פסוק למד ב' שם, הוא צלם הראשי דידהב, הראש שלו של זהב, וזרועותיו דרועי דכסף, מאוהי ויחתאי דנחש, ושקלו דיפר זה, זה שם זהב בראש, ידיים זרועות של כסף, אחר כך מעיים של נחושת ושוקיים של ברזל. ואז הוא רואה שיש מגיע איזה אבן אחת, והיא מהדקת את הברזל הזה, והוא מסביר לו שיש כאן ארבע מלכויות וכו', וככה מסביר לו פסוק למתחת, ולמתת, בטרח תקום מלכו ערת ליטאי, מלכו תליטאי אחרי לנחשה, כלומר, סדר מלכויות, אתה הזהב, תקום אחריך מלכות של כסף, אחרי זה נחושת, אחרי זה ברזל. אז כבר בפרק ב' רואה דניאל במלכות נבוכדנצר את ארבע מלכויות. מה היחס בין מה שחולם נבוכדנצר ורבע מלכויות ובין מה שרואה דניאל ורבע מלכויות, אותם ארבע מלכויות, אז זה מדובר על אותם ארבעה. אז מה היחס בין שתי החלומות? אני גם שואל יותר מזה, מה החידוש? דניאל מאוד נסער מהחלום הזה, הוא מבקש שהמלאך יסביר לו במשך הפרק. המלאך מסביר לו ארבע מלכויות, אבל בעצם את ארבע מלכויות הוא כבר שמע. הוא עצמו פתר לנבוכדנצר את החלום באופן הזה. אז מה החידוש הגדול? מה רע? הוא נרעש נורא לגלות שבעצם יש לנו ארבע מלכויות, אבל זה כבר דבר שהוא מכיר אותו.
באמת מכיר אותו. זה היה בשנת שתיים, זה היה בשנת אחת. אני רואה כאילו שזה הפוך. החלום של הצלם הוא מגיע אחריו.
לא, זה בלשצר, וזה נבוכדנצר. הפרק ז' הוא בשנת, השאלה שלו בלשצר.
אוקיי.
זה פרק ב' בנבוכד נצר עדיין.
כן, כן, בסדר.
אז מתי שהחלום של פרק ב' קדם? אז השאלה היא, אז מה דניאל נרעש מהחלום? מה בעצם מטריד אותו שם? אולי גם יותר מזה, מה ההבדל בין החלומות? עוד אני חיפשתי, בסוגיה הזו הרבה חיפשתי, ואני לא מצאתי שם מתייחסים חוץ בשניים. בשניים האחרונים, בפרשים הרגילים, לא רש"י, לא רד"ק, לא מלבין, לא הרבנר, שמעריך מאוד בחלום פה, פרק ז', יש פה ממש מסע ארוך, אבל לא ראיתי שהוא מתייחס להשוואה בין שתי החלומות.
כאן זה צלם, זה משהו שהוא דומם, ופה יש משהו חי.
אז זה הבדל מאוד בולט. רואה זהב, כסף, נחושת ברזל, וגם רואה ארבע חיות. מה זה זה אומר? זאת אומרת, ודאי לנבוכדנצר מראים משהו מסוג שנבוכדנצר מבין, או אמור להבין.
אבל הוא לא מבין.
אבל זה משהו שיכול בסוף לתפוס אותו.
הוא נגיד שהוא יכול להתרשם איתו, כי גם זה יפעים את רוחו.
כן, כן. נכון, גם זה נגועת השוואה מאוד מעניינת, שגם דניאל מקבל את זה בסערה, וגם נבוכדנצר מקבל בסערת החלום שלו. אבל יש כאן שערות, זה מטלטל, חלומות מסוג הזה. ואתם חלמתם פעם על צלם ברזל, אבל זה כנראה, זה חלום שמסעיר אותו, מבין שיש לו משמעות. אז גם דניאל וגם נבוכדנצר הסוערים, ושניהם מגיעים לאותו פתרון, משתי זוויות. זווית שחולם נבוכדנצר זווית הצלם, זווית שחולם דניאל זווית זווית אחרת. נו, אליה, מה אתה אומר? מה? אני לך מה מצאתי. אז יש במערל, קודם כל נתחיל מהסוף, נתחיל ממש בצות זהב. בצות זהב זה, יש יהודי בבית שעוד ירושלים שכותב פירושים, הוא אוסף פירושים מהתנ"ך, משהו, הוא עושה עבודת ליקוט מדהימה, עובד על זה כבר שנים. זה השאלה יש לוחות גדולה במצוא את המקורות. אני חושב שהוא גם חיפש ולא מצא, זה מה שעודד אותי להגיד שלא מצאתי זה לא נורא. הוא כותב מעצמו, הסברה משל עצמו. הוא מופיע בעמוד ז' למטה. ועל פי הדברים האמוריים, נראה לומר רעיון נפלא שהחלום בדבר ארבע מלכויות. יש שם ז' למטה. ארבע מלכויות שהם שילוב העולם, עד בין חמישייה, חשבים את המלכות שמיים בעולם, משנה ונכפה מספר פעמים. אגב, זה לא רק, נראה את ההמשך, זה לא רק בין דניאל ונבוכדנצר, גם יחזקאל דיבר על ארבע מלכויות וגם ישעיהו דיבר על ארבע מלכויות. וכל אחד מזווית אחרת. זאת אומרת, אף אחד לא ראה את החיות שראה דניאל, ולא את הצלם שראה נבוכדנצר. זאת אומרת, ישעיהו רואה משהו מסוים, ויחזקאל משהו מסוים, ודניאל משהו אחר. זאת אומרת, זוויות שונות של אותה הופעת מלכות. אומר המשפטות דאב, חלום של נבוכדנצר, פרק ב', שראה אותם בדמות חלקים של צלם גדול למעלה מתכות שונים, העומדים במקומות שונים במזני הצלם. ודניאל ראה אותם בדמות חיות, את נבוכדנצר, מלכות בבל, ועל דמות אריה, ודאי פרס על דמות דוב, גם בדמות נמר, המלכות הרביעית לא פרש באיזה דמות של חיילים שלט בה. ויש לבאר שנבוכדנצר ראה את הכוחות הגשמיים של ארבע מלכויות. השתלשלותם בעולם, השתלשלותם לעם ישראל, עד שלום לחמישי יכבד אותם. ודניאל ראה את הכוחות הטומאה הרוחניים, שהם משתמשים במלאכתית העולם ואת עם ישראל. המתכות שבחלום של נבוכדנצר הם דבר דומם שאין בו חיות. כל ההבדל בין המתכות הוא בשוויה וחשיבותם, במידה שהם מוערכים. ובאחריות הם בעלי חיים, בעלי כוחות ורצונות, ומסמלים מידות וכוחות שפעולות בעצמותם. כאמור, הם כוחות הרוחניים של המרכבה ממלכת התנומה בעולם. ופה אני חושב שזה מאוד פשוט ומאוד יפה. יש הבדל גדול בין כסף וזהב. בעצם כסף וזהב זה לא הבדל דרגאי, זה הבדל של שווי. אנשים אוהבים יותר זהב מאשר כסף, מאשר נחושת. לכן הם יכולים לשלם על זה יותר, אבל זה לא שזה באמת יותר משהו אחר. זה לא זה שזה צומח וזה חי. אלא שזה בעצם אותה מדרגה בשווי אחר. לעומת זאת, כשמדברים על החלום של דניאל, אז כאן רואים ממש שינוי משמעותי, זאת אומרת, כאן רואים בעלי חיים. בעלי חיים שיש להם תכונות, שיש להם רצון, שיש להם כאב וצער, שיש להם תחושה, משהו אחר לגמרי. אז לכן דניאל, אני חושב שזה גם מסביר למה דניאל כל כך פוחד כשהוא רואה את החלום הזה. מילא ראינו את ארבע מלכויות כצלם נחושת, אז השפעתם פחות גדולה. אבל לראות ארבע מלכויות כחיים ופועלים, כרוחות, הרי זה מתחיל מהרוחות שעברות את הים הגדול, פה אנחנו נכנסים בה הרבה יותר קשה. דניאל מאוד פוחד להסביר את זה. זה ההבדל הגדול שמסביר המשפט הזה, אני חושב שזה מסביר דרך הפשט, אמת? ההבדל בין בעלי חיים לבין דומם, שדומם השפעתו יותר נמוכה. משמעותו בעולם יותר נמוכה. כוחות החיים זה הרבה יותר משמעותי. לכן הכוחות החיים הללו, כשהם באים בביטוי בצורה של חיות טורפות, עם שלושה קרניים, ארבע קרניים, מועלים, או תאכל בשר, זה מפחיד מאוד. מה שרואים שם זה את ההשפעה ואת המשמעות של אותם כוחות בעולם. אני חושב פה יותר מזה, אם אנחנו עושים פה שני דברים, יש הבדל גדול בשני החלומות. בחלום של נבוכדנצר כולם צלם אחד, הראש זהב, הזרועות כסף, המעיים נחושת והרגליים ברזל, אבל הכל צלם אחד. וכאן זה חיה אחת אחרי השנייה. הם לא משהו אחד, וכל אחד משהו אחר. כפה שאומר את זה בפסוק, ושניין דה מן דה. זאת אומרת, הם שונות, המשמעות של השוני הזה, הוא שיש כאן, אם יש ברזל אחד, ואחר כך תבוא האבן ותדוק את כולו, אז זה פחות מפהיל מבחינת עם ישראל, ההתמודדות איתו. זה משהו אחד. אבל אם זה חיה, אחרי חיה, אחרי חיה, אחרי חיה, אני חושב שפה יש ארבעה סוגי שלטון, ויש שהם באים אחת אחרי השנייה, ושונות זו מזו, המורכבות של צהר ביותר קשה. זה הבדל גדול משני החלומות. שני עוברים ארבע מלכויות, נבוכדנצר חווה את עצמו כראש וכל השאר עם גוף שלו, ולעומת זאת דניאל שרואה את זה מצד עם ישראל, רואה את זה כחיות שבאות אחת אחרי השנייה, ובאות אחת בעקבות השנייה. זה מהלך לחלוטין. זאת אומרת, אי אפשר להקיש בין שתי החלומות האלה. במערל, מראה בן רוצמה, אמרו, התמודד על השוואה שבין שני החלקים, סליחה על הבלגן, כי אני כולה תוך שבים לא הספקתי לחתוך את זה. אני מופיע שם ב... עמוד יוד, מאמצע, אחרי הסוגריים, ככה, יבמות סמיך א', באמצע העמוד שם, עמוד יוד. ואחרי זה, הוא מופיע שם, אתם קוראים אדם ואין אומות קוראים אדם. ודבר זה בערנו במקומו, כי הצלם האלוקי לא ניתן רק לישראל ולא לאומות, כי אלו דלת מלכויות כנגד כוחות האדם. לכך כאשר ראה נבוכדנצר את החלום, ראה ארבע מלכויות אלו שהן בצורת אדם. כי הכתוב אמר, אדם אתם. אתם קוראים אדם ואימות קוראים אדם. כל מקום יש להם צורת אדם גם כן, כי בכלל המקומות נקראים אדם. אבל הפרש יש כצל ישראל, צלם אלוקי הוא עיקר, והכל תפל אצל צלם, כי הצלם הוא נבדל מן הגוף. יחד הכל בטל אצלו. ולא ראה נבוכדנצר את הצלם בלא גוף, רק ראה את הצלם עומד בזהב ובכסף ובנחושת ובברזל. כי אומרות יש להם צלם שמוטבע בגשמי דברים. וכל אלו... לכך ראה הצלם הזה שיהיה הראש של זהב, וזרועו של כסף והזהב, והכסף והנחושת והברזל, עיקר, והצלם בטל אצלם, כי אינו צלם נבדל כמו שיש את ישראל. אבל כאשר עד אני אין מלכות ישראל, לא רק הצלם מלבד, לא גוף כלל, כי תיב ארבע מיני שמיים, כבר אינש, ולא רק צלם אלוקי. וכאשר ראה אותם, נבוכדנצר הרשע, את המלכויות עברה אותם צלם של זהב, של כסף ונחושת. בלי כי אין צלם עיקר, כמו צויר על זהב וכסף, שאין צורה עיקר כלל. כך יש לפרש, כי בוודאי משאירה דלת מלכויות בצלם אדם, כי אלו הדלת מלכויות הם כמו דלת כוחות, שהם באדם האחד וכוח גופני. טוב, עכשיו אני אמשיך, אבל... אם אני אנסה לתמצא את המילים של דברים שאומרים, אני הבנתי את המערל כמו שצריך, אז אני חושב שהמערל אומר ככה. נבוכדנצר ראה אותם בצדם החיצוני. דניאל ראה אותם פנימה. זאת אומרת, נבוכדנצר ראה את הצלם ענק שיש לו זרועות ויש לו כוחות גדולים וכולו מוכסף או מוזהב וכו'. הדברים האלה יצרו אצלו איזשהו... יכולת, הוא חשש מאוד מזה, הוא רוצה להסביר את זה, הוא רוצה שיסביר את החלום, שיראו לו את החלום הזה. דניאל לא ראה אותם בחיצוניותם. לפעמים זה יותר מפחיד. מכאן זה יותר אמיתי. הוא ראה את הכוחות הפנימיים שלו. זאת אומרת, אני חושב שזה כמו שהשבטות זה, אבל קצת יותר פנימה. זאת אומרת, אולי נגיד את זה ככה. הצד האנושי, פוגש את המראה שהוא רואה. הוא רואה אותו, כשאנחנו רואה אדם חובד, או איש שאני מפרש לו, אני פעם, אני פעם, סוגר, אני פוגש את התמודד שלו. יכול להיות שבתוכו הוא אדם מאוד עלוב. אבל אדם רואה לעיניים. לא אומר יכול גם להפך, הוא רואה אדם שהוא פשוט, בעצם הוא בתוכו אדם גדול מאוד. אי אפשר לראות לפי החיצוני. ולוקח לו זמן להבחן פנימה. נבוכדנצר רואה את השלטון, את הכוח, את העושר, את היחסים. מה שפוגש את דניאל זה את החייתיות, את הנקודה הפנימית, את הסכנות. את הפחד מהדברים האלה, לכן זה ראייה אחרת לחלוטין. ובעצם זה משהו כאן, מראים את דניאל את הנקודה הפנימית, מראים לנבוכדנצר את מה שמתאים לראות, את הנקודה החיצונית. זה שתי סוגות לבחורות לגמרי. אז פרק ב' עוסק בנבוכדנצר, במראה, במה שהוא רצה לעשות, וסיפורים יותר על ההסתדרות של דניאל בבית נבוכדנצר. אבל אצל דניאל מראים את התוכן הפנימי, לכן הלחץ הרבה יותר גדול, לכן הוא לא יכול להסביר לבד. הוא צריך את המלאך שיסביר. דניאל שידע להסביר אצל נבוכדנצר, לא יודע להסביר בחלום של עצמו. למה? כי שם הראייה יותר חודרת, יותר פנימית. הראייה יותר פנימית, יותר קשה לה. נקודה מאוד.
ארבע רוחות, בחלום של דניאל, ארבע רוחות האדמה.
כן.
זה משהו שמחפה את כל העולם.
אצל נבוכדנצר?
סתם, לא, אבל...
ענק.
כן.
כן, נכון שזה לא חוזר. אנחנו ראינו גם אז כשביקש, כשדרש נבוכדנצר שתחברו לפסל שלו, נמיד אותו בכדור, אז זה שם פסל גובהו, כמו גורד שחקים, משהו ענק כזה של כל הדרוק, שיהיה... יש איזה תורם אחד שעשה תורם בניין, זה מוסד חינוכי בירושלים. הוא היה מוכן לתרום להם שלוש קומות, שלוש ארבע קומות, משהו ענק, עם כל הציוב שהוא בפנים, בתנאי של הקיר החיצוני, הפונה כלפי הרחוב, תהיה בגלל התמונה שלו. סתוק של מחלה שצריך. לא, זה פתק תודה. האמרים הוא מספיק גיברים כדי להגיד לו לא. לא פשוט למי שאתה צריך להשיג כסף כזה בניין, להגיד לא, למישהו שיכול לתרוך את הכל, אבל השיגעון קצת מוגזר. לעשות תמונת... אבל זה בדיוק השיגעון הגדלות של נבוכדנצר, ולכן גם חולם חיצוני, הוא חולם זהב, כסף, נחושת, חולם מתכות. הוא מבין שיש משהו פנימי, הכל יודע להסביר אותו, הוא יודע להגיד את החלום. מתרשם ממנו. דניאל רואה יותר פנימה, והוא יותר פוחד, הוא פחד להסביר, שהוא לא יודע להגיד, כי הוא מראה כוחות, הוא רואה כוחות שזה כוחות חיים.
מה הטעם לתת חלום כל פעם לבן אדם שצריך עזרה בשביל הפירוש?
כמו... נותנים את העזרה.
כן, אבל... עובדות הזכה שיחלום, מה צריך פשוט שיפרש לו. אותו דבר גם דניאל.
כן.
זאת אומרת, קיבל זכות לראות משהו, עדיין צריך לקבל עזרה בשביל לפרש את זה.
כן, אני חושב שזה זה להגיד לו, אם אני חשבתי לשאלה הזאת, שזה כאילו, זה העמקת החלום. זאת אומרת, אם אני מבין שאני לא מבין לבד, שיראו לי משהו להסבר, אז אני מבין שאני רואה משהו גדול, שהוא משמעותי. אם יכול להסביר, אז זה פחות משמעותי. אבל גם ההסבר ניתן באותו חלום. זאת אומרת, הוא חולם שהוא נמצא שם, הוא חולם שהוא רואה את החלום, ואז המלאך נמצא לדבר, אז הוא שואל אותו. הכל בסגרת שלו. אגב, לא רק הוא. אם הוא מראה לירמיהו סיר נפוח, מתחילת הנבואה של ירמיהו, הוא אומר, מה אתה רואה? הוא אומר לו, אני רואה סיר נפוח. מה אתה מסביר? אני לא יודע להסביר, תסביר אתה. אז כאילו הוא מסביר לו. זאת אומרת כזה, זה כזה פשורת סגנון, שבו מראה את זה גדול, הוא אומר לו, תתפעל מזה קודם, תמיד שזה מדבר אליך. אגב, בזה בוא נותן לך את ההסבר. אבל אני חושב שזה באמת מיוחד. למשל, פרעו הראו לו שהולך להיות רעב. בשני חלומות, בחלום של סעורים וחלום של פרות. והוא הנדרש ליוסף שיסביר לו. זאת אומרת, יש משהו בזה שאדם, שהמלך הוא זה שהוא בא, לא הראו ליוסף את החלום, הראו לו הולך לפרות, תגיד לו. הראו למלך את החלום, כי זה מזווית של פרעו. וגם כאן, אמרים את זה לנבוכדנצר, מזווית של פרעו, הוא צריך לדעת שהוא חלק מארבע מלכויות. דניאל אומר משהו שהוא צריך להדריך את עם ישראל בספר דניאל, מה עושים הלאה? יש בספר דעת מקרא, הוא מביא תמונות, עשו מה, החלומות האלה של דניאל הפכו להיות סמלים בהרבה מאוד מקומות. יש מוזיאון בטורקיה, זה לא יודע דווקא שם, של המראה של החיה הראשונה. והם לוקחים את הפסוק פשוטו, והם אומרים, יש שם אריה, אבל יש לו לב אנושי, ופנים של אדם שנראה כמו בבלי, וכל המפוסל מאוד, מאוד מדויק לפסוקים האלה. ואיפה עכשיו זה כמובן משהו אחר, כשאתם רואים את זה, זה חלומות דניאל היו חלומות, כמובן שזה גם ניתן בימי, כשדניאל לא נמצא בארץ ישראל, נמצא בחוץ לארץ, תחת הארמונות של מלכי פרס, בלי שאתה רואה נמצא. בעצם חווה את זה בתוך חוויה שהיא באה מחוץ, לא מה נפלא. זה לא נבואה. לא דיברנו על זה, ויש מחלוקת גדולה בין הראשונים. הרמב״ם אומר שהחלום הזה הוא בחזקת רוח הקודש. יש כמה דרגות בנבואה, זה ודאי לא נבואה. הרמב״ם כותב, משמעות מעניין, הוא כותב למה זה לא נבואה, הסכמת האומה, כך הוא כותב. בעם ישראל זה נתפס ככתובים ולא כנביאים. כמו שדניאל חולם חלומות שאנחנו, קץ הימין מופיע פה. בהמשך החלומות האלה. והגדרות מאוד חשובות לעתיד עם ישראל מופיעות פה. והם דברי אמת, אנחנו לא אומרים, אבל זה לא מופיע ברמה של נבואה, כי עם ישראל נמצא במדרגה הזאת, זה המדרגה של רוח הקודש. לעומת זאת, אברבנאל, יש מחלוקת גדולה בין הראשונים, מה בדיוק ההגדרה של זה? עד כמה זה קרוב לנבואה, עד כמה זה קרוב, אבל אף אחד לא שם את דניאל בין הנביאים.
חלום יוסף לאחיו זה נבואה?
נבואה.
הוא נחשב כיוסף כנביא?
כן. לעומת, אתה יודע שאני שמר את הדבר, גם שאני ראה את זה כדבר שהוא צריך, כדבר שהוא איזשהו נבואה. זה איך מה הסביר, למה, אחד הדברים הסבירים, למה יוסף היה מוכרח, אתה חולה עם חלום שיצבן את האחים שלך, לא צריך להגיד להם את זה. איזה סוג של, לא חייבים להסביר אותם. אז אחד הדברים זה, יש לנו איסור דאורייתא שנקרא כובש נבואתו. נביא שקיבל נבואה, אסור לו לומר אותה. ירמיה ניסה לו לומר אותה. בסופוני אצלו, יש לך שליחות אלוקית, אתה לא יכול לסרב לה. ומה ניסה לסרב? יש כמה נביאים שניסו... ויוסף רואה בזה שליחות, להגיד להם שזה מה שיוכל להיות. ולכן הוא אומר להם, זה גם עצבן אותה לומד, גם זרקים אותו לבוא בגלל זה, בסדר, אבל זה... הוא רואה את זה כחלק מהשליחות שלו, חלק מה...
ואיך מתייחסים לחלום יעקב, לסולם?
אותו דבר.
כנבואה?
כן. אז החלומות הללו שמופיעים בתורה, אז הם... הם לא סתם מופיעים שם. זאת אומרת, אחר, זה לא כתוב. אני משתם בחלומות חלומות. יש בהם חלומות, יש בחזל, יש מדרש, במדרש קדום, יש ספר שמאגד את המדרשים הישנים. יצאו מדרשים בכנסייה הקהירית, וכל מיני מזוות כאלה. ושם יש, למשל, אחד הדברים המעניינים, צוואת נפתלי. נפתלי, לפני שנפטר, נפתלי, אבא של נפתלי כתב צוואה. בצוואה שם, הוא מספר על חלום שחלם. הוא חולם שמצא בספינה כל אחים ביחד, ויוסף פרושה ספינה עצמאית. והם נותנים לו לנסוע לעבור לים, ובעצם משפרדות דרכיהם. הוא כותב שהוא מספר את החלום לאבא שלו יעקב, ויעקב בוכה בתגובה לחלום, הצלח שיוסף פורש מאחר. והוא מזהיר בצוואה, הוא מזהיר את השבט שלו, היזהרו בבני יוסף. אל תחבו את המתאמים. זה מאוד מעניין הצבא, אבל זה סוג של חלום עובד. כשנפתלי מנחיל את זה לבניו, זה ודאי לא נבואה. אבל זה משהו שיש מדרגות של חלומות. או יש חלומות החלום שחולם אחשוורוש, לא שזה יושב בלילה, כן יושב בלילה. זה חלומות שלא נכנסים למקרא, לא נכנסים ל... החלומות של דניאל, זה השאלה מה הדרגה שלהם. אני חושב שעוד פעם, אחת הסיבות זה ש... לכל הנביאים שלנו אין נבואה בחוץ לארץ. היחיד שקיבל נבואה בחוץ לארץ זה יחזקאל, ונבואתו התחילה בארץ. אז מה שהרמב"ם אומר, שהנביא שהתחיל בארץ, ממשיכה נבואתו גם בחוץ לארץ. מי שהתחיל בחוץ לארץ, לא מקבל נבואה, כי זה לא מקום טהור לנבואה. זה גם מלא, כשהוא נמצא תחת שלטון בבל, ושצר, ודריה, וכל הרי, אז כל מה שמגיע, מגיע בדרך של כלים פחות טהורים. אז זה רוח הקודש. זה נבואה. אבל אף אחד לא מתייחס בשום מניעה מזלזלת לאף פרט בחלום פה, כל פרט פה נלמד חבל הזמן.
משה היה נביא גם כן בחוץ לארץ.
משה לא התחיל בחוץ לארץ. כן, אז משה קיבל הנבואה מחוץ למצרים, כן, נכון.
אתה לא
בחוץ לארץ. אמרתי, אני ראיתי משהו על זה. תחילו, כמה משה כן התחיל שם בחוץ לארץ. אבל רוב הנביאים, כל הנביאים שלפעמים בתרי השר וזה, כולם נביאים של ארץ ישראל. חלק מהסגולה, ארץ ישראל. כן, באו אמורה, כן. אני שמה כוזר. אני רוצה להגיד מילה אחת, אני רוצה, אני חשבתי לעסוק בשורות האלה שלפני פורים, בחיי השנייה, שהיא חיה של פרה שעוסקת בסוגיה הזאת. בואו נראה מה כתוב כאן עליה, אפשר נתחיל היום. זה מופיע בפסוק ה'. יער הוא חי ואחרי קניינה, אחרי החיה הראשונה, שהיא החיה האחיה, בא השנייה דמיה לדוב. אבל בגרסה של הכתוב דוב אנחנו מכירים מה זה לכאורה, מה זה דוב, מופיע פה, לא ראינו בה. אין פה בחורשות דובים ברוך השם, אבל יש בגני חיות, אז חיה מסורבלת, גדולה אבל מסורבלת, ישנה בחורף, זה מה שאנחנו יודעים עליה. ונסתר חד הכמעט, זה מאוד מעניין שזה גם איזו חיה מטורפת, מסוכנת, מאוד שאוכלת דבש. זה מין כזה שילוב משונה כזה של בולדוזר ענק כזה, שיכול לטרוף ויש לו כוחות גדולים, והוא ישן המון ו... אוכל דבש כמו זה, כמו ילד קטן כזה. ולסתר אחד הכמעט, זה דבר שפשוט מתלבטים בו, עומדת בצד אחד. רואים אותה בצד אחד, ותלת אלעין בפומה, יש לה שלוש עלים בפה שלה, בין שיניה. מה זה?
בסדר.
וכן אמרין לה, קומי אכלי בשר סגיב. אז יוצא קול שאומר לה, קומי תאכלי הרבה בשר. אז התכונה הפרסית הרגילה שאנחנו מכירים זה אותה מסורבלות, כבדות חומרית. בואו ניקח למשל את הסוגיה של חשברוש, זה הדמות של מלך שהוא נהנתן בחצי שנה, חצי שנה, כל אישה שהייתה שם, קודם כל לוקחים את כל הבתולות וכל מיני פרס, משהו שלא יאומן. כי לבחור אישה למלך, שלא מחפשים מהמלך הזה לא מלכה בת יחוס מסוים, ולא איזו איכות רוחנית כזאת או אחרת, או איזו איכות נפשית, או מישהי שתהיה משהו איכותי, שתוכל לשלוט במדע ופרס. הדבר היחיד שלנו אותם זה היופי שלה. היחיד. וצריך להיות הכי פעם כל אחד לבוא אותם במדע ופרס. צריך להיות הכי... וזו הבדיקה היחידה. ושישה חודשים בשמן המור, שישה חודשים בפסמים, כל מיני שגונות כאלה. והמשתאות של חצי שנה, חצי שנה משתאות, לא עבדו שם. היה חופש גדול של כולם. ואני חושב שהדבר הכי מסמל את זה, זה שאסור לבוא לשער המלך בלבוש שק. יש לך צרות, פה באים עניבה למשתה. יש לך בעיות איך שפה, כמו פקידים שמתעסקים בבעיות שלך, אני מתעסק רק עם משתות. זה צורת המלכות, נהנתנות מאוד גדולה, וזה לא סתם שכונה לחכו בתוכלי בשער, זה האופי, זה הסגנון, זה צורת החיים, זה צורת המחשבה. הנבוכדנצר בכלל לא כזה. הוא אכזר, הוא שולט, הוא רע, הוא תקיף, הוא עושה. אבל יש ביטוי שחוזר לעצמו, אני רוצה, זה נכון על הזווית הזאת, רואים אותה אצל אחשוורוש, אבל זה לא הזווית היחידה. אני לא רואה עוד על אוקיי, תענה כדי לכם, אני פעם עוד ראשון מכין את זה יותר סודר, אני מנסה לו כל הטלפונים שלו לא הספקתי. יש ביטוי שחוזר לעצמו בשלוש מסכתות, גם מסכת מגילה, גם מסכת עבודה זרה וגם מסכת קידושי, על תכונת הפרסים. היא אומרת ככה, ארי נוהם ודוב שוקק, מושל רשע על עם דל. נו, אז אני מסכת זה? מה כן?
לא,
עושה. כן, אז ארי נוהם, זה נבוכדנצר הרשע. הכתיב בעלה אריה מסומכו. אריה זה למשל גם אצלנו, גם זה אריה. דוב שוקק, זה אחשוורוש, נכתיב בבאר רוחי ואחרי תניין אדם אלה דוב. זאת אומרת, מתוקד את הפסוק שלנו, ומסמל את אחשוורוש כקלאסי, זה הדוגמה למלכי פרס. ותני רבי יוסף, זה רבי יוסף שחוזר עצמו בכל המסכתות, אלו פרסים שאוכלים ושותים כדוב, ומסורבלים בשר כדוב, ומגדלים שיער כדוב, ואין להם מנוחה כדוב.
אין את זה גם בברכות? אין את זה, נכון? זה לא בברכות.
לא, אני לא אמרת את זה בברכות.
ברכות זה, יש גם הרבה פרסים שם, לא?
לא, יש משהו שאני אוהב את הפרסים, שמשקיעים לוויה, וש... מין נקיות שיש לפרסים.
כן, נקיות, כן, דבר
זה נכון. אנחנו נגיד לשם גם כן, אבל באמת, דבר פרסים. אבל יש משהו שבתחת הפרסים שהוא, צד אחד הוא מסורבל בשר, מגדל שיער, אוכל המון, אבל אין לו מנוחה. זאת אומרת, משהו ב... ריבוי תאווה הזה, הוא לא מוצא מקום, לא מספיק לו, אף פעם לא מספיק לו. מולך על 7-20 מהמדינה, נכון תחת שורש, ויש לו שלטון חזק מאוד, עסוק בעיקר ב... יש לו, מי ששולט לכל העולם, יכול, יש לו מה לעשות, הרבה מה, הוא יוצא את עסוק. אני אומר כזה משחקות שהיא מוציאה את עצמה מהדבר הזה, והיא עסוקה
בנהנתנות.
כן, ומשדרת את זה, משדרת את זה מאוד חזק. עושים שתי, עוד במשתי, עוד במשתי, עוד במשתי, עשה, עוד שתי, עשה, עוד שתי, עוד שתי. אבל זה מופיע גם במקום אחר, זה מופיע, עושה את עוד הזרה, יש שם דיון בין העמים לבין הקדוש ברוך הוא, עתיד לבוא. ואז אומרים העמים שהם מבקשים שכר, ואחרי זה בכל מה שהם עשו, אז עשו בו לא הרבה דברים, מבקשים שכר. אז רומי בא לבקש שכר, וגם פרס מגיע לבקש, מגיע לבקש משהו, אתה מה שהיא עשתה. אז שואל אותה מה היא עשתה. מה? רואי, תגיד, תגיד, עד הסוף, חבוד, אני בעוצמות.
לא, אמרתי, בית מידשי, אתה בית השני. פרס. שום ביום מה שהיא
בטח. זה בזכות השילוב היהודי שם. הרי דרבש זה הדבר שעשה את זה, דרבש זה הבן של אסתר. אחרי שהוא ראש ביטל דבר הזה, זה השילוב היהודי שם שצריך לעשות את ה... כן, אנחנו נגיד לשם, אבל יש משהו אומר ככה. יצאת מלכות רומי, נכנסת מלכות פרס אחריה. למה אחריה? מה הייתה? זה החשיבה בטרה, היא חשובה פחות. זאת אומרת, עוד פעם, העוצמות של, של רומי, של, של פרס פחות חשובות. הוא מנהנה, נכתיב, הוא חייב אחרי תניאנה, דמה לדוב, פסוק שלנו. ביתם פסוק בדניאל. בתניה רבי יוסף אלו פרסים, שאוכלים שותים כדוב, סובלים עשר כדוב, גדים עשר כדוב, ואין להם מנוחה כדוב. שואלים הקדוש ברוך הוא, מה עסקתם? אתם רוצים מזכורת, מה עשיתם? במה עסקתם? אומרים לפעמים, ריבונו של עולם, הרבה גשרים גשרנו, הרבה כרכים כבשנו, הרבה מלחמות עשינו, וכולם לא עשינו, אלא בשביל ישראל. כדי שתעסקו בתורה, היו אומרים. כל מה שעשו בפרסים, זה היה, הכל היה בשבילנו, אנחנו לא שמנו לב. הכל היה לכבודם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, כל מה שעשיתם, מצוי עצמכם עשיתם. תיקנתם קשרים, ליטול מהם מכס. כרכים, עשו את זה בהונגריה, הכל היה בשביל לקבל כסף בסוף. מלחמות אני עשיתי, שמה אני עשיתי מלחמה, תובע שמגיד, לא יודע, יש איזה, עושה את מחות פרס, בפרס הפנים, משיכה. זאת אומרת, יש כאן איזשהו, מעבר לכוחות של הנהנתנות, יש גם יכולת מלחמות, הם אומרים, אנחנו עושים הרבה מלחמות, הרבה ככים כבשת. בתרגומים ישנים, הרס"ג, למשל, אני אציע אתכם לזה שפעם הבאה, מתרגמים דוב, לא דוב, אלא דאב, זאב. ועוד יש כאן שני זוויות. יש כאן זווית הדוב, הישן, הנהנתן, אוכל הדבש, והמחפש אוכל. אבל יש את הזאב שמאחורה, שמתחסה לפעמים. וכשהוא טורף, הוא רע מאוד. הוא קשה מאוד. הוא אכזר. לפעמים זה מתחבר ביחד, כאיזושהי תכונה שהיא מאוד חומרית, ואין לה, אין לה, אין לה חשבונות רוחניים. אז אדם שאין לו חשבונות, יכול להיות או שקוע כל הבוץ הגופני שלו, או שהוא לא סופר אף אחד, מאותה עמדה נפשית של אין להם אחריות, הם לא מנהלים את העולם. הם מוכנים לצאת לנהל את העולם, שינה עם מקומות, עשה לאנשים, מפגיע אותם, כולם פחדו ממנו, רדו ממנו, אבל הוא עשה בעולם משהו. פרס, היא רוצה ליהנות מהשלטון, והיא לא סופרת את האנשים שעובדים שם, אז היא יכולה מצד אחד או להביא את כולם, לעשות רצון איש ואיש, משתאות לסוף, או הפוך לא להתחשב באף אחד, ואת לבלט את סביבות רצון. אז הם מציגים את זה כצד הראשון, עשינו קשרים, עשינו מערכות, עשינו זה, והכל היה כדי שצריך לעסוק בתורה. העולם, אפשר לעסוק בתורה בכיף, יש קשרים. אבל מה שמענו הקדוש ברוך הוא זה שבאותה מידה עשינו את זה לצורך עצמכם, ואכן לא ספרתם אף אחד כולל את ישראל בדרך להשיג את מה שאתם רוצים להשיג. זאת אומרת, אדם שהוא שקוע בהנאה שלו, מין כזה את... יש לו איזשהו סוג של טירוף חושים, אז הוא לא סופר את הנזקים שהוא עושה בדרך להשיג את ההנאה שלו. וזה אותה תכונה הפרסית. אז היא דומה לדוב, ויש לה שלושה עלים בשיאה, מה זה שלושה עלים? אז פה יש הרבה ויכוחים, אנשים יכולים לראות גם, יש לי משמעות. אני לא יודע איך הרבה אני יודע, זה ממש מדהים. הוא סופר את המלאכים של, של, של רומי, שזה כנראה שהוא היה שם, אני, בספרי ההיסטוריה שלהם זה מופיע בתצורה או לא. שלושה מלאכים עיקריים למלכות פרס, זה שלושה עלים. אחשוורוש של המלך האמצעי, שם במלכות הזאת. היא מתפרקת מהר מאוד, זאת אומרת, כיוון שאין שלטון מרכזי חזק, אחד הצוחקים על אחשוורוש, על זה שהוא שלח איגרות, להגיד שכל איש יהיה סוער בביתו. כל בכיר מדי פרס ב-12 של המדינות קיבלו מכתבים, שמכאן ואילך האיש סוער בביתו. אבל אומרים, כשהתקבלו האיגרות האלה, שהגיע איגרת מהמלך, זה משהו שמכובד מאוד, עושים את כל העם, להקריא להם מה המלך אומר. וברגע שהוא אמר את זה, כבר התחילו לצחוק. כי זה תלוי כל אחד בבית שלו, ושאישה דומיננטית יותר, האיש דומיננטית יותר, כל אחד בבית שלו. המלך יכול לקבוע אצלנו בבית מי יגיד מה לעשות. אבל בעצם אין לו אמירה, זה בעצם אמירה. אין לו אמירה לאומה, לעולם. יש לו, בארצות הברית זה דבר כזה שיש פעם בשבוע, פעם בשבועיים, שהנשיא מדבר על זה, נכון? יש משהו כזה של האומה. אז הוא צריך להגיד משהו, הוא צריך להגיד משהו עם תוכן. הוא מדבר, יש לו שעה, כולם מקשיבים לו. לאחשוורוש אין כל כך מה להגיד. הוא היה שומר סוסים, צריך לאחשוורוש, יצא לאחד נצר. הוא לא איזה משהו, זה השכלה גדולה. זה בושה למלכות פרס. ומצד שני, בדרך, כשהוא חושב שאולי, הרי מה עשה אחשוורוש? הרג את ושתי בגלל שמישהו, הוא לא אהבת משהו, ואחר כך הרג את מי שהרג, מי שאמר להרוג את ושתי, גם הרג אותו, הוא לא סופר, אף אדם לא סופר נספר לפניו. המן היה המלך, השר הכי חשוב במלכות פרס, במלכות, כן, הוא גידל אותו. בא אסתר עם רעיון שהוא לא חדש לו, כי המן היה אצלו וקיבל אצלו את ההסכמה. והוא הורג אותו בלי, הוא לא סופר, בדרך להנהנתנות, אף אחד לא נספר שם. ולכן תבוא אכזריות גדולה, ותבוא מצד שני, מאותה עמדה נפשית. וזה האופי של האומה הפרסית. ולכן היא, מזה חושב דניאל, זה אחד, הוא רואה את הדבר הזה, הוא מפחד ממנו, הרוע מצד אחד, והנהנתנות. לא יודע מה מפחיד יותר. זה יכול להיות שהנהנתנות קדה יותר. כניסה לשקיעה חומרית כל כך נכן. ישראל של אותו הדור, כל סיפור המרן, אנחנו אומרים שנהנו מסוימתו של אחשוורוש. נכנסו ל...
לא, אתה רואה גם שמרדכי נהנה מאותו כבוד שהמן רצה לעצמו, זה לא שמרדכי סבל שם, כן?
לא, אבל אנחנו מתחילים מצום, רגע.
בסדר,
אבל... נכון. זה הפחד הגדול.
בסופו של דבר, מה שרצו לעשות ליהודים, היהודים עשו
להם. נכנסו לאותו ראש.
כן.
אין הכי נמי, מה שיותר חמור עליי בכל הסיפור הזה, שאין סוף טוב לסוגיית אחת לסוגיית אסתר. את לא עולים בארץ ישראל, בונים מדינה, קוראים לארץ. זה נמשך, ממשיכים אותה צורת חיים שם שנמצאים בתוך פרס. וזה הצהרה גדולה. זה האופי של האומה הפרסית. אנחנו נמשיך, יש גם ברכות שאתה אמרת, עוד כמה זוויות של פרס שנמצאות פה.